这大这这。这
שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת חוקת שמתחילה סדרה של פרשות מאוד חשובות. בואו קודם כל נסדר לנו את במה עוסקת הפרשה ואז במה היא באמת עוסקת. הפרשה הזאת היא מגזין בלתי אפשרי של נושאים, אוקיי? מסתרת על פני כמעט 40 שנה. היא מתחילה בפרק י"ט פסוק א' של ספר במדבר, בנושא שנקרא פרה אדומה. נושא עלום, מעט מאוד אנשים ממש מבינים מה המשמעות של הנושא הזה, של הפרה האדומה, וזה הולך לאורך כל פרק י"ט. פרק כ' מתחיל נושא חדש, וגם זמן חדש. פרק כ' פסוק א', ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. אם פרק י"ט קורה איפשהו בתחילת המסע במדבר, פרק כ' אנחנו בסוף המסע במדבר, ומותה ופטירתה של מרים קורה ממש לפני הכניסה לארץ. כך שכמה זמן עובר בין פרק י"ט לפרק כ' בסביבות 39-38 שנים. כך אנחנו קופצים בפרשה הזאת. ויבואו כל בני ישראל, כל העדה, מדבר צין, ועכשיו, מה קורה עם פטירתה של מרים? ולא היה מים לעדה. מדוע? איך זה קשור? כי הבאר שממנה שתו כל העם הייתה בזכותה של מרים, ומרים נפטרה. ולכן, לא היה מים. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה ואמרו לאמור, ולו גבנו בגבוה אחינו לפני השם. מה זה בגבוה אחינו לפני השם? כל אלו שמתו כמעט 40 שנה במדבר. ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה? כאילו לא קרה, כאילו לא עמדתם שום דבר אחרי כל כך הרבה שנים. למות שם אנחנו ועירנו, ולמה אליתנו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה, סוף סוף אתם כבר קרובים אל הארץ. אנחנו כבר בשערי הארץ, קדש, זה כבר שערי הארץ, מגיעים אותו לארץ, כבר אתה מאבד את הסבלנות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל לפתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, לא היה לנו את זה כבר הרבה זמן, וירא כבוד השם עליהם, ודבר השם משה לאמור, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, אחד מהאירועים המכוננים בכל התנ״ך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מפני השם כאשר ציווהו. ויקילו משה ואהרון את הקהל, ומה הסיפור? שהוא היכה על הסלע ולא דיבר אל הסלע, יצאו מים, נראה כאילו זה הצליח, ויאמר השם אל משה, פסוק י"ב, ולארון יאן לא האמנתם כי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בם. וישלח משה, עוד קטע, וישלח משה מלאכים יקדש אל מלך אדום. למה מלך אדום? אם אנחנו באים מהנגב הדרומי, מכיוון הנגב, והם רצו להיכנס מיריחו, נכון? בסופו של דבר אנחנו יודעים שהם, עכשיו, כדי להגיע, אתה צריך לעבור דרך אדום. הוא אומר, כה אמר אחיך ישראל, מה? ממתי אנחנו אחים? אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו מצרים, ונשם מצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. למה צריך להזכיר את זה? טוב, אנחנו יהודים, אנחנו, אתם יודעים כמה היה קשה, וכמה סבלנו, וכמה זה, והיית ביד ושם. בוא ניקח אותך יד ושם, אחר כך... אלא, מה זה אחינו? אומרים המפרשים. מה אומר, אתה ידעת את כל התלאה שמצאתנו? מי אמר למי? ברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארצו אליהם, ועבדום ועינום 400 שנים. אוקיי? אדום זה לא הילדים של, של אברהם? למה אדום, למה עשיו עזב את הארץ והלך לאדום? כי הוא אמר, אני לא רוצה לרדת למצרים, 400 שנה, שהם ירדו למצרים. כלומר, למי שייכת הארץ? למי שהיה עבד במצרים 400 שנה. מעכשיו אנחנו סבלנו, אתם ויתרתם על זה, תנו לנו לעבור. אנחנו רוצים לקחת את הירושה שלנו. מה אומרים אדום? לא עושים רושם, ראינו יד ושם, לא מעניין אותנו. לא תעבור בי בן בחרב, אצל לקראתך. ואמרו אל בני ישראל, במסילה נעלה, מימיך נשתה. ואם מימיך נשתה, אני ומקנאי ונתתי מחרם. נשלם. לא ניגע בכלום, אנחנו רק רוצים לעבור, לא רוצים את האדמה שלך. זה לא בשבילנו. אנחנו רוצים את הארץ שלנו. לא תעבור. וימאן אדום נתון את ישראל, עבור בגבולו. למה? ככה. אוקיי, מה אתה עושה עם זה? וישו מקדש ויראו בני ישראל כל העדה הור ההר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. מה זה על גבול ארץ אדום? זה אותו ארץ ישראל, עוברת אדום ונכנס לארץ, נכון? יאסף אהרון אל עמיו, ופה הפטירה של... אז אנחנו מאבדים גם את מרים בפרשה הזאת וגם את אהרון. עם מרים איבדנו את הבאר, היינו צריכים להרוויח אותה בחזרה, ועם אהרון אנחנו מאבדים את מה? ענני הכבוד. פרק א', הלך אהרון וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב כי בא ישראל דרך אתרים. למה? אין להם עכשיו את ההגנה של אהרון. וילחם בישראל ואיש ממנו שבי וידר ישראל נדר להשם ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה ויסום אור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. אתם מבינים? אף פעם לא היינו כל כך קרובים לארץ. אנחנו אוטוטו קרובים. מה הם עושים? מתלוננים. למה לא הבאתם אותנו אל הארץ? רגע, למה לא נכנסנו לארץ לפני 40 שנה? בגלל משה ואהרון? או בגלל בגלל חטא המרגלים? בגלל שאתם בכיתם שהמרגלים אמרו להם כך, אמרו לכם כך וכך. עכשיו אין לכם סבלנות? זה חלק כל כך בלתי נפרד. שהאדם לא נמצא במקום הנכון, מתי הוא מתחיל להרקות בך? כשאתה מביא אותו, אתה קרוב למטרה, אז הוא דווקא מחבל לך. חיכית 40 שנה. אנחנו כבר אוטוטו הגענו, לא. ככה עובד היצרה. רגע לפני... אתה עכשיו מחבל ביכולת שלך לגעת. למה? קצה נפשנו אין מים, נפשנו קצה לחם הקלוקל. כך אתה מדבר לך הקלוקל על המן? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אלה שדיברו, מי היה הראשון שהוציא דיבה? הנחש. אז אלה שהוציאו דיבה, מה הם חטפו? מהנחש. הם עוררו את הנחש, וזה מה שהם קיבלו. הם לא זכו להיכנס לארץ. כלומר, אתה רואה שאיכשהו אתה מגיע לארץ המובטחת, פתאום יש כל מיני אנשים שמתמרדים רגע קודם, כאילו משהו, היצר המסיים שלא יזכו להיכנס. כאילו אתה אומר, אבל עבדנו ביחד עד עכשיו, למה עכשיו אתם מנסים לחבל לי רק כשאנחנו אוטוטו נכנסים? אוטוטו אנחנו קוצרים את הפירות. זה תסמונת שקיימת עד היום, למה? כי הגנים לא השתנו. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ואז משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט על נחש הנחושת וחי. אוקיי, אחרי כן הם כבר נכנסים, כבר נלחמים נגד מתקרבים לארץ, ואז ישיר ישראל, אנחנו עכשיו בכף א', פסוק י' ז', אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אין עולה. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם, ממחוקק במשנותם, ומדבר מתנה, מחנה, ממתנה נחליאל, מנחל במות. בקיצור, זה השירה שבשרים, שהבאר הייתה כל פעם שהיו חונים, הם היו שרים את השירה, והבאר הייתה מתחילה לתת מים. ואז וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, ברד בארצך לא ניטה בשדה וכרם, פה הם לא רצו את הארץ של סיחון. ויסוף סיחון את כל עמו, יצא לקצץ על המדבר, ויבוא, הוא רדף אחריהם, להילחם בהם, במדבר. מי ביקש ממך? טוב, לא היה לנו ברירה, כבשנו את ארצות האמורי, שזה עבר הירדן המזרחי, מה שהפך להיות נחלת גד, גד וראובן, גד וחצי מנשה. עד מה שנקרא, עד אדרי, שזה דרה, איפה שהתחיל, אדרי זה דרה, איפה שהתחילה מלחמת האזרחים הסורית, ששם כבר מיליון מתו כמעט ועוד היד נטויה. זה התחיל שם, אדרי. וזה נמשיך הלאה, ובקיצור, וייסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. כך מסתיימת הפרשה. בואו ננסה להבין את ההקשר. פרשת חוקה תמיד מגיעה עם תחילתו של חודש תמוז. מה זה חודש תמוז? חודש תמוז מזל סרטן, ולא לחינם יש מחלה שנקראת סרטן, שמסמלת בעצם הפחד. זה סרטן. כלומר, מחלות לב פחות מפחידות אנשים, דלקת ריאות פחות מפחידות, פחות לא מפחידה כל כך, סרטן נורא מפחיד. למה? ולמה קוראים למה זה אותו שם? הרי לא במקרה. ומה זאת? זאת חוקת התורה. למדנו בשנים קודמות, מי שהיה איתנו, שיש פה שני הסמלים הגדולים של הרפואה. סמל אחד זה הפרה, שזה החיסון. שזה החיסון, שזה, מה זה חיסון? וקצינשן, אומרים באנגלית, שווקה, בלטינית, זה פרה. הסמל שני זה הנחש, הנחש הנחושת, שזה הסמל של הרפואה בכל העולם. שאנשים אפילו לא יודעים מאיפה זה מגיע, אבל זה הסמל של הרפואה. כלומר, שני הסמלים האלה מופיעים כאן, דווקא בפרשה הזאת, מדוע? כי קדמה תרופה למכה. בואו ננסה להבין, חודש תמוז, אומרים חכמים, תמוז זה אותיות תם וו זין. מה זה אומר? וו היא האות שלפי ספר יצירה של אברהם אבינו בראה את חודש אייר, זין זה האות שבראה את חודש סיוון, אייר מזל שור, סיוון מזל תאומים, והאות שבראה את חודש תמוז מזל סרטן, זה האות חטא, שלפי כתב ארי, חטא כותבים וו זין עם גשר מעל. תם וו זין, יש בפנים את הכל. אוקיי? מה זה קשור לעניין שלנו? שחודש אייר ואני השם, אני השם רופאיך. ראשי תיבות, אייר. איך מגיעה רפואה בחודש אייר? מה העבודה של חודש אייר? החודש אייר נשלט על ידי כוכב נוגה, שזה כוכב האהבה. והעבודה שלנו בחודש אייר זה אהבת חינם. אהבת חינם, שאנחנו יודעים שעצם זה שאדם לומד לעקור מתוכו את השנאה, את המחלוקת, את הפילוג, זה השורש של הרפואה. כי שאדם מוציא מתוך עצמו את המחלוקת והפילוג, הוא זוכה בעצם, אני השם הופך, אז אתה יכול לזכות לרפואה. כי שאדם מואר, חודש אייר, כל העניין הזה של אור שור, בגימטריה, אהבת חינם, שאדם מתחבר למהות של מה ששלך באמת זה רק אהבה, ולכן כל העניין של ספירת העומר, תלמידיו של רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד, צינת חינם, כל העניין של החורבן. השילוב הזה של החורבן עם אהבת חינם, וכשעם ישראל מקבלים על עצמם את אהבת חינם, בחודש אייר, אז הם מגיעים לתחילת חודש סיוון, ואיחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, וזה מה שמביא עם מעמד הר סיני. אוקיי? שזה בילה המוות לנצח. חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות, חירות ממה? ממהלך המוות. מה זה חירות ממהלך המוות? אם לא רפואה שלמה לכל דבר. שאהבה בעצם מרפאה את הכל. מה זה אהבה? אהבה אמיתית. שהאדם יש לו את המרקם שהיום למדנו על זה ודיברנו על כך, כאשר פעם בשנה מפורסם מדד העושר של האום, והיום האום יודע מבחינה ניסיונית שחלק ניכר ממדד העושר זה תמיכה חברתית. אם האדם יש לו מעגל חברתי אוהב ותומך, הוא מאושר ולכן גם יותר בריא. כלומר, זה לא קורה לבד, עשה לך רב או קנה לך חבר. זו עבודה קשה לבנות מארג חברתי בריא מסביבך. אבל זה קודם כל דורש את העניין של אמונה מוחלטת באהבת חינם. מה זה אהבת חינם? אהבה בלי אינטרס. שואל הרב אשלג, רגע, יכול להיות כזה דבר שבן אדם יעשה משהו ללא אינטרס? יש מכונית שנוסעת בלי דלק? לא. יש בן אדם שפועל בלי אינטרס? גם כן לא, לא יכול להיות. ולכן, אם מישהו מנסה לבנות כזה דבר, זה לא יעבוד. דוגמה, נותן הרב אשלג, 1930, במאמר ואהבת לך כמוך, זה רוסיה הסובייטית. עולם שלם שבנוי על ואהבת לך כמוך. מה הבעיה אומר? זה בלוף. למה שבן אדם משתדל לעבוד קשה, הוא יקבל בדיוק את אותו שכר? למה שיתאמץ? מוקדם או מאוחר, הוא ישים לב, למה, הרי אם אני לא עבוד או כן עבוד, אני אקבל אותה משכורת, הוא לא יעבוד. ולכן רוסיה הסובייטית וכל גורותיה, ייפלו להם כי לא יהיה להם מה לאכול. כי זה נגד הטבע. מתי האדם כן ישקיע כדי להיות בעניין של קומוניזם, כל איזה קומוניזם רוחני? אתה צריך נשמה מאוד גבוהה, שמבינה שבאהבת לך כמוך, אני השם. כלומר, שאתה עובד ומשקיע באהבה, כי זה מה שמחבר אותך לאור. אז ברור שאתה מקבל שכר. ככל שאתה עובד יותר על האהבה, מידת האהבה שבך, כלפי הזולת, אתה יותר מחובר לבורא עולם, יותר מחובר לאור, ואותם ניצוצות של אור שאתה מרוויח על ידי עבודה, הם השכר שלך. וככל שאתה עובד יותר קשה, אתה מרוויח יותר. ברור שעכשיו שאתה מקבל שכר, יש לך אינטרס לעבוד יותר קשה. כי ככל שאתה עובד יותר קשה, שכר יותר גבוה. אוקיי? אבל פה אתה לא מתחרה באחרים, אלא מה שנקרא קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אחרים רואים שאתה כל כך מתקדם ומתגבר, אז אתה מהווה דוגמה לאחרים, אנשים גם כן רוצים כמוך. אבל זה לא, לכן אי אפשר לעשות קומוניזם, הוא אומר. רב אשלג, רק עם אנשים ברמה מאוד גבוהה של אידיאליזם. לדוגמה, הקיבוצניקים, שהקימו את הקיבוצים, זה היה ואהבת לך כמוך לא כדי שיהיה לנו מה לאכול. אם זה היה בשביל שיהיה לי מה לאכול, החברים שלהם נסו לארגנטינה, נסו לארצות הברית, נסו לאוסטרליה. אלה שבאו והיו בקיבוצים, הם לא עבדו קשה כדי שיהיה להם מה ללבוש, או ירושה לילדים. הם עבדו קשה כי היה להם חזון להקים את האומה מחדש. וככל שהחזון התקדם, השכר שלהם היה תענוג שהנה תראה איך התקדמנו. ולכן כל מה שזה עבד ככה, התעשייה הקיבוצית והמערכת הקיבוצית, שהייתה מבחינת אוכלוסייה חלק קטן מאוד מהאוכלוסייה בארץ, אבל היא הייתה רובו ומניינו של הייצור. אוקיי, מדוע? כשאתה מקבל את השכר ממשהו הרבה יותר גבוה ממך, אומר רב אשלג, יש לך פשוט שכר עצום, אז יש לך מניע עצום, ככל גודל השכר, ככה האינטרס שלך יותר להשקיע. ולכן, אם האדם משקיע באהבה כדי להתחבר לאור, אנחנו מדברים על מוטיבציה עצומה. ולכן, הגענו להר סיני וזכינו בתורה. כי איש אחד בלב אחד, ויחן שם כנגד ישראל. אבל, עם מעמד הר סיני, אנחנו מתחילים לקרוא את הפרשות של ניסן, של סיוון, סליחה. ומה הפרשות של סיוון? זה פרשות שעוסקות בדברים שקשורים למזל תאומים. מזל תאומים זה עובד סביב השכל. ומה אנחנו למדנו בפרשות האלה של נסו במדבר, נסו בעלותך, ושלח לך וקורח וכן הלאה, שקודם כל כדי ליצור את המסגרת החברתית התומכת אתה צריך לנסה ולהעלות את כולם כל הזמן. כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מצד אחד, מצד שני, תיזהר מאוד שלא לסמוך על השכל ועל הרציונליזציה. מכיוון שנדמה לך שאתה עושה שכל, שאתה חושב בצורה רציונלית ואתה ממש לא. ולכן, ויקח קורח, אומר הרמב"ן, ליבו לקח אותו. למה ליבו לקח אותו? הוא נפגע, הוא החזיק את זה בלב, והרעה זה כבר נתן לו את כל הרציו המשוגע שהביא אל אותו חיים שעולה. ולכן האדם בחודש סיוון, אם בחודש אייר העבודה זה על אהבת חינם בלי חשבונות, כי זה מה שנותן לך את כל הבריאות וכל השלמות, ואת כל מה שבאמת אמיתי בחיים, בחודש סיוון, אתה צריך להשתמש ברציו, בשכל, בהיגיון, כדי לבחון את הלב, וברגע שהלב סוטה מהדרך, להחזיר אותו למציאות, ואז אתה מלך, מוח, לב, כבד. כשהמוח, ברגע שהוא רואה שהלב, הוא מאבחן את הלב, הנה עכשיו הלב הלך לכעס, לשנאה, לתאוות וכן הלאה, מיד לפני, שאם אתה לא תופס את זה, זה שם, זהו, אתה עבוד. אתה מתחיל לפתח כל מיני הגיונות ודמיונות שו שאין להם לו קשר למציאות האמיתית, וזה יכול להביא אותך למקומות הכי נוראים שיש. ואז מה זה מביא? אתה מתחיל לפתח דיס-הרמוניה עם החברה. אחד הדברים הכי חשובים שיש בחברה, אומר, מסביר הרב אשלג, הוא לא אומר את זה במילים שאני אומר, אבל אני קצת מתרגם לשפה יותר מודרנית, בכל קהילה שאתה בונה, התנאי הראשון לבריאותה של הקהילה זה פינוי זבל. אין מערכת פינוי זבל, לא משנה כמה מפוארת הקהילה שבנית, המחלות ירגו אותה והסתמו את הרחובות שלה. רגע, אז אוקיי, אבל יש לנו, שכרנו חברה שמפנה זבל. לא, אני לא מדבר על כזה זבל. אני מדבר על זבל רוחני. כלומר, אם אין בתוך הקהילה מערך של שיחה ואינטראקציה ודיון וחשיפה, שאנשים עוזרים זה לזה שלא ליפול בתוך זה נפגע וזה מתגאה וזה כועס וזה יש לו רגשות אשמה וזה, אם אין את המערכת הזאת שהקהילה דואגת לפינוי זבל, כי מישהו אמר משהו ואז מישהו אמר משהו יכול להתפתח לדיס-הרמוניה, כמו שאנחנו ראינו בשלח לך עם המרגלים, כמו שראינו בכוח, עם כוח ועדתו, ו-250 מקריבי הקטורת, התוצאות הן תמיד מגפות, מגפה, 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 מגפה. אבל אם יש בקהילה מערכת של פינוי פסולת, מה זה אומר? שעשה לך רב וקנה לך חבר, כמו שהרב אשלג אומר, יש לך חברים קרובים, קהילה שאוהבת אותך, והם כל כך מכירים אותך, הם כל כך מרגישים אותך, הם כל כך מבינים אותך, שמספיק שנכנסת המחשבה הכי קטנה, שנפגעת, הם ישר רואים, מה קרה? תגיד פה עכשיו. הם לא עוזבים אותך עד שאתה לא מעלה את זה לפני השטח, ואם השכל שלך לא תפס את זה, הם יתפסו את זה. ואז מה קורה? ברגע שאתה מעלה את זה, אומרים, תגיד, אז מה, אז הוא אמר, אז הוא כעס עליך, אתה כעסת עליו. באמת, זה שווה. ואחרי שכל זה עולה לפני השטח ואתה מנקה את זה, אז יש הרמוניה והקהילה היא בריאה. והיא מתפקדת. וקהילה בריאה ומתפקדת יכולה לעמוד בפני שערות. ולכן, בפרשת קורח למדנו את העניין שהזוהר אומר, כל מי שחולק על השלום חולק על שמו של הקדוש ברוך הוא. אין ולבני מחלוקת בסוף פרשת נוח בזוהר אין קיום. שנאמר חבור עצבים אפרים אנחנו. אפילו כל עם ישראל, עובדי עבודה זרה, עצבים, אבל הם בחיבור, הם אוהבים אחד את השני. לא יכול לקרות להם שום דבר. למה? כי עם אהבת הזולת, כל אחד עוזר לשני שלא ייפול. ושיש אחדות בקהילה, אין הדין שולט בהם. לא מחלות. כלומר, שוב, מחקרים מראים שאנשים ששייכים לקהילה רוחנית הרמונית, יש להם תמיכה, יש להם עזרה, יש להם תוחלת חיים הרבה יותר גבוהה. מדוע? הם פחות חולים. ואם הם כבר חולים, מערכת של תמיכה ועזרה הדדית וכן הלאה, מעלה את הסיכוי ההחלמה של הבן אדם. אם זה קהילה רוחנית שמתפללים זה על זה וכן הלאה, או בכלל. כל אלה זה כבר ניסויים מדעיים של 20-30 שנים האחרונות, שהכל, כל מה שנאמר פה כבר מוכח מדעית. אבל אם, אז מה אמרנו תמוז את תם ואב זין? אם עשינו את העבודה של חיבור לעבודת חינם בחודש אייר, ועשינו את העבודה של יצירה של קהילה הרמונית בחודש סיוון, אין לנו מה לפחד מחודש מזל סרטן, חודש תמוז. אבל תם ואב זין, שזה השלמות של ואב זין, ואז אפשר להגיע לרמות רגישות גבוהה ועזרה לזולת וכן הלאה, שאנחנו יודעים שבני מזל סרטן יכולים להיות מנהלים מדהימים, היכולת של האמפתיה והסימפתיה, שיכולה לגרום לאנשים שמכיוון שאוהבים אותי ואכפת להם ממני, אני אעשה הכל בשבילהם וכן הלאה וכן הלאה. אבל תם ואב זין גם יכול להיות מת ואב זין. אם לא נעשתה עבודה, אז אנחנו יודעים שכשיש דיסהרמוניה בתוך מערכות חברתיות, משפחה, קהילה, עבודה, אם זה לא מטופל, זה בהתחלה דיסהרמוני ולא פונקציונלי וקקופוני, ואז יש בעיות, אם זה בעיות חברתיות, כלכליות וכן הלאה, כי יש חוסר הרמוניה. אבל אז, איך שאומר הזוהר, ייפגעו כולם בגופם וברכושם. מה זה אומר בגופם? ברגע שאדם נמצא במצב של חוסר איזון עם הסביבה שלו, זה נכנס פעימה. כי מה זה אדם אם לא קהילה של תאים? האדם זה קהילה של איברים, רקמות ותאים, שחצי מהתאים בגופנו זה ה-DNA שלנו, וחצי זה בכלל חיידקים, שהם חלק מהקהילה. ולא רק זה, כל המחקרים של, הרבה מחקרים של השנים האחרונות מראה שהקהילה הזאת הכרחית לקיום שלנו. כלומר, שאנחנו הופכים להיות לא מאוזנים, קהילת החיידקים שלנו מאבדת את האיזון, ואז דברים נוראים, פתאום יש חיידק טורף. מה זה חיידק טורף? הרי החיידקים שיש לבן אדם בגוף יכולים להרוג מדינות שלמות. כל זמן שהקהילה הזאת מאוזנת, אף אחד לא הורג שום דבר. שאנחנו יוצאים מהאיזון, אז יש חוסר איזון. ואז אנחנו מבינים, קודם כל שאנחנו מדברים על רוב המחלות שהיום כבר מתארים אותן כמחלות אוטואימוניות. מה זה אוטואימיון? קשר חיסוני נרכש. לא נולדת ככה. אלא, פתאום בן אדם נגיע לזה מצב שהמערכת החיסונית שלו הורסת את התאים שמייצרים אינסולין. אז היא סכרת. או שהמערכת החיסונית שלו תוקפת את התאי העצב, ואז יש את הרשת נפוצה. וכן הלאה, רשימות, ומה זה סרטן אם לא קשר חיסוני? שתא של הגוף אומר, לא מעניין אותי יתר התאים, אני אקח ואני אקח ואני אקח, מה שאני רוצה, ואני אשתולל. בסוף הוא מת, כי כשהגוף מת, הוא מת. אבל זה מה שקורה לפרזיטים, נכון? כשהם הורגים את הפונדקאי, גם הם מתים יחד איתו. פרזיטים חכמים נותנים לפונדקאי לחיות הרבה שנים. יודעים לחיות איתו באיזון, אז הם לא לגע עד שבסוף זה הופך לסימביוזה. למה? כי הם שומרים עליו עם פרזיטים אחרים. אז שהם שומרים, אז בסוף זה נהיה סימביוזה. יכול להיות שחלק מהחיידקים שהם היום, חלק בלתי נפרד שאנחנו לא יכולים בלעדיהם, הם הגיעו כפרזיטים, אבל לאט לאט, היה להם אינטרס להגן על הגוף מפני חיידקים אחרים. כי אז הם היו סובלים, והיום אנחנו לא יכולים בלעדיהם, כי הם שומרים עלינו. או שהם עוזרים לנו, יש להם אינטרס שאנחנו נסגשג. שוב, הפנים זה השתקפות של הבחוץ. כאשר אדם חי בהרמוניה סביבתית, אז יש די הרמוניה עם הפנים שלו. לכן הזוהר אומר, שאדם אומר שמע ישראל, קודם כל שיחשוב על ואהבת לך כמוך אל יתר צאצאיו של אדם הראשון. כי כולנו חלק מאדם הראשון. ושאתה בהרמוניה עם בני האדם, אז גם אתה, האיברים של הגוף שלך היו בהרמוניה זה עם זה. והתמחו זה עם זה, זה בזה, במקום להפריע זה לזה. אז עכשיו, מכיוון שכך, אנחנו מבינים שבעצם כל העניין של הפרשות של חודש תמוז, זה עכשיו התרופה למקרה שהגענו למצב שלא עשינו את העבודה בוו, אייר, לא עשינו את העבודה בזין, סיוון, ועכשיו זה כבר נכנס פנימה וזה מערער את המערכת הפנימית של האיברים והתאים הפנימיים של האדם, ולכן כל העניין של הריפוי הוא כבר ריפוי פנימי של להסיר את אותם משקעים שליליים שגורמים כל מה שנקרא מחלה. אז עכשיו, איך אנחנו רואים את זה? אז השלב הראשון, ברור שהעניין של הפרה האדומה. אבל זה מתחיל במילים, זאת חוקת התורה. ושציווה השם לאמור. מה זה אומר זאת חוקת התורה? אז בצורה הכי פשט, בכל בכנסת אומרים, זה סימן שבן אדם, התורה זה חוק, אתה לא צריך להבין את זה, תעשה מה שכתוב. אל תשאל שאלות. כן, זה אג'נדה של דיקטטורים. ואסור לך לשאול שאלות, כדי שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה, ואל תשאל שאלות, כי זה האגו שלך, או יש לך ספקות, יש לך ספקות על הרב, יש לך ספקות על ההלכה, מה אתה שואל שאלות? אבל זאת לא הכוונה. למדנו כמה פעמים, על נחזור שוב למעמד הר סיני. בסיוון, כשעם ישראל מגיע לאהבה האדירה הזאת, שאז עם ישראל מושך על עצמו את ההתגלות של הר סיני, מה שאנחנו קראנו הרבה פעמים בזוהר, שהזוהר אומר, כאשר התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר, פרחו נשמותיהם של ישראל. ואז הזוהר מתאר את האנימציה המדהימה הזאת. עכשיו, כולנו בחוץ, כולנו אבל... כולנו כאחד, ואנחנו שומעים, רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? אנחנו רואים את האותיות יורדות מלמעלה, יודעים את הצליל, יודעים את ה... אבל אז רואים את זה כמראה, שכל אות ואות שהיא נחקקת בלוחות, יוצאים ממנה ענפים, ומכל ענף יוצאים עוד ענפים, שבעצם אנחנו רואים כל הגזרות והחוקים שיש בתורה. כלומר, אנחנו רואים את החוקה, ראשון, שהאות נחקקת. אבל זה לא נחקקת. בדמיון שלנו. נחקקת, מה זה נחקקת בצורה הזאת? שאתה חוקק, יוצאים ניצוצות. ואנחנו ראינו מכל אות ואות את הענפים, שאם אתה עושה כך, זה מה שקורה. וענפים של ענפים זה מה שקורה אחר כך, זה מה שקורה אחר כך. כל פעולה ופעולה, מה עם התולדות שלה והתולדות של התולדות? עד אין סוף. כלומר, שאתה מסתכל על זה, אתה בעצם רואה, זאת חוקת התורה, אתה רואה את כל המטריקס של התוכנה של היקום. ברור שעל כך נאמר, כפה עליהם הר כגיגית. מה זה אומר כפה עליהם הר כגיגית? אמרנו נעשה ונשמע. וכי יש לנו ברירה אחרת, שאתה רואה את הכל, ואתה רואה את כל התוכנה של היקום, ואז שואלים אותך, אתה מסכים? מה תגיד? אוקיי, כן. אבל חזרנו לגוף. כשאתה בגוף, אתה לא רואה כל כך את כל ה... ואז יש יצר רע, כי אין תיקון, אלא... בגוף, ואתה חייב עכשיו להתמודד עם היצר. כי אחרת אין לך מה להפוך. אבל אפילו שראית, כלומר, ואנחנו שואלים את השאלה, איך עם ישראל כל כך כפוי טובה? וכולנו יודעים את זה. אתה יכול, הורים עם הילדים, אתה יכול להיות האבא או האמא, הכי מדהימים, ולתת, 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 ואתה לא מבין, מה הטענות? מה הטענות? מה יש לכם טענות? עד שאתה לומד שבעצם הם צריכים להרוויח את זה בעצמם. וכל דור ודור שעובד כל כך קשה, ונניח שהדור הזה מביא את הצאצאים שלו, שעכשיו זה כמו שאתה מטפס הרים, כבר טיפסת 2,000 מטר. עכשיו בגובה 2,000 מטר נולדו הילדים שלך, הם לא צריכים לטפס את 2,000 מטר שאתה טיפסת. אבל הם נולדו בגובה של 2,000 מטר, הם לא עברו את מה שאתה עברת. הם חושבים שזה ככה זה. והם צריכים, מה זה אומר? שהם צריכים להרוויח, הם צריכים לטפס בעצמם, ושהם יטפסו בעצמם, הילדים שלהם יוולדו יותר גבוה. הם לא צריכים לעבור את מה שאתה עברת, אבל אין להם הערכה, כי אתה יודע שזה שאנחנו פה, זה לא בא בחינם. בשבילהם זה בחינם. כלומר, זה שאתה לא יכול להגיש על מגע של כסף את כל ההישגים שלך לילדים שלך, הם צריכים להרוויח את זה בעצמם. ואתה לא יכול לעשות את זה בשבילהם. ואז אתה מוצא את, את כפיות הטובה. זה לא משנה, זה יכול להיות ילדים שלך, עובדים שלך, חניכים, לא, לא משנה מה. שזה צריך להגיע ממקום של בזכות ולא בחסד. ואז אתה רואה שהכפיות טובה היא תוצאה מחוסר הבנה, מחוסר היקף של ראיית מציאות. ולכן, כי אתה מסתכל ואומר, מה, איך זה יכול להיות שאחרי שראינו את כל הניסים האלה, אנחנו כאלה כפויי טובה? פשוט מאוד, ניסים לא עוזרים. יש אנשים שאומרים, אם בורא עולם היה יורד מהשמיים, אליהו הנביא היה מופיע ואומר לי וכו' וכו'. כן, זה היה מחזיק, לא יודע, שעה, שעתיים, יום, יומיים, חודש, חודשיים, וזה היה נגמר. כמו שיש הרבה אנשים שיש להם ניסים. פרטים, אישיים. אומרים, וואו, אני מאמין, אני מאמין, יש. ואז עוברים כמה ימים, ופתאום אתה מוצא את עצמך מתלונן עוד פעם. אתה אומר, מה, תתעורר, מה אתה? קראו לך ניסים מדהימים. כן, אתה צריך אבל להרוויח עכשיו את המדרגה הבאה. וזה מלחמה יומיומית. ולכן שאתה אומר, זאת חוקת התורה, ואתה שואל את השאלה הזאת, השאלה הקלאסית שאנשים שואלים, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? התשובה מאוד פשוטה. אומרים חז"ל, צדיק שרע לו זה צדיק לא גמור. עדיין הוא צריך להשיג את המדרגות הבאות. אבל מה הבעיה? נשאל את זה בצורה יותר פשוטה. מה שיש את הביטוי באנגלית, Why do bad things happen to good people? למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? זה יש קצת הבדל בין צדיק לבין אנשים טובים. יש אנשים טובים, למה? ככה הם נולדו. הם לא מכירים משהו אחר. אז למה קוראים להם דברים רעים? אתה לא נדע, נולדת להיות בן אדם טוב. אם אתה טוב כי ככה זה מרגיש לך, ואתה לא מבין שאתה לא באת להיות בן אדם טוב, אתה באת להתגבר, להפוך את החושך לאור ותמר למתוק. אז מה אתה אומר? מגיעים אליך כל מיני ניסיונות והזדמנויות, במקום להסתכל על זה כניסיונות והזדמנויות, אתה אומר, מה? אין צדק בעולם, הייתי כל החיים בן אדם טוב, למה? למה יש לי מכשול? למה יש לי קושי? ואז אתה נופל, כי אתה לא מבין שאתה לא פה כדי להיות בן אדם טוב, אתה בא כדי לברוא מציאות. זה שנולדת בן אדם טוב, הברחת את זה בגיל קודם, אתה חי על הירושה של הגלגול הקודם. בשביל מה באת בגלגול הזה? מה באת לבנות? איזה קומה באת לבנות? אבל אם אתה לא מבין את זה, ואתה לא מבין את חוקת התורה, אתה לא מבין שיש חוקים של סיבה ותוצאה, אז אתה מתחיל להגיע בתלונות. ואז אנחנו רואים המון אנשים טובים. מזל סרטן, אנשים טובים של נתינה וכן הלאה, וככל שמתבגרים, הם מתרוקנים ונהיים ממורמרים. למה? נתתי ולא אומרים תודה. ברור, בני אדם, או שהם אומרים תודה או שלא. לא תמיד הם יגידו תודה. לא תמיד הם מסוגלים. לא תמיד יש זמן. באותו רגע שאתה מחכה שאנשים יגידו לך תודה, סוף המשחק. אתה עבד. מה?
מה עם הרשע?
ומה עם הרשע וטוב לו? אותו דבר, הרשע וטוב לו, מכיוון שהזומר, מכיוון שהוא רשע, אז עכשיו אם הוא יחטוף איזה מכה הגונה, הוא לא יבין את זה. מה זה יעזור? ואיפה תהיה לנו בחירה? אם כל פעולה שאדם יעשה, הסיבה והתוצאה יהיו בסמיכות זו לזו. לא תהיה לנו זמות לתקן. האם אנחנו נעיז לזוז לומר מילה? ממש לא. ולכן, אתה רואה שמצד אחד הרשע וטוב לו. למה וטוב לו? כרגע הוא אטום. ביום אחד קצת לאט לאט הוא יתקדם, אז הוא יתחיל לעבור דברים כדי ללמוד. כל אחד והזמן, מה שהוא עובר בזמן שלו, וחוץ מזה, איפה תהיה לנו בחירה חופשית? איפה תהיה בחירה חופשית? לכן שאנחנו מבינים שזאת חוקת התורה, ישנם חוקים של סיבה ותוצאה, והכל משולב בתוכנה אחת ענקית. אז אתה נכנס על המשחק. ואז במקום, כי מה הבעיה? ועל כך דיברנו בחודש הקודם. שהתיקון של מזל תאומים. מה התיקון של מזל תאומים? תפסיק להיות הגיוני ותפסיק להסביר כל דבר. אמונה. תעבוד על האמונה. כשאתה נמצא באמונה, מה זה האמונה? האמונה היא בלב. כשהאמונה היא בלב, אז אין בפנים, לא היפגות, ולא התרוקנות, ולא טרוניה, ולא כעס צבור, וכן הלאה וכן הלאה. ואם לא התגברת על זה, בחודש סיוון, יש לך עכשיו עוד יותר עבודה בחודש תמוז, כי הכל זה רגש. זה מזל מים של מים של מים, זה הכל רגש. ולכן שומרים על מישהו שהוא ממש לא מוזן, חולי ירח, סהורי. מה כוכב השליט בתמוז? הלבנה. מניה, דיפרסיה. מניה, דיפרסיה. מה זה נדנד? כן. שהבן אדם חי בנדנד רגשי, זה מרוקן יותר מכל דבר אחר. מתי יש את הנדנד הרגשי הזה? שאין אמונה. אז זה עוד יותר חזק. כשיש את האמונה, אז אתה מבין שכל מה שקורה, זה קורה לטובה. ואז אתה לא נפגע. ואז אתה לא מחזיק בלב. ואז אתה לא מדחיק. ואז אתה בריא. כי אין את העומס הרגשי. אוקיי, עכשיו מה איך זה קשור לכאן? ועכשיו, אז הזוהר מסביר פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. ואומר לנו ספר הזוהר כך. סעיף י"ח בפירוש הסולם. דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה, פרה. היי פרה לדחיותה כאתיה. הפרה באה לטהר. לדקאה למסווי, לטהר את אלה שטמאים. פרה דקבילת מן שמאלה. הפרה מקבילה לקו שמאל. שוב אנחנו מגיעים לשפת הענפים. פרק א' של יחזקאל, מרכבת יחזקאל. פני האריה לימין, פני השור לשמאל. האריה מסמל את יסוד המים, קו ימין, חסד. השור קו פני לשמאל, קו שמאל, גבורה, אש, דין, צפון. אוקיי? זה שורת הסמלים. אז אם השור זה קו שמאל, פרה היא הנקבה של השור, זאת אומרת זה השמאל של השמאל, אומר הזוהר. אוקיי? והיא השמאל של השמאל. עוד פעם, זה לא שאישה היא שלילית. אנחנו מדברים על פלוס ומינוס של, כמו בחשמל. זה לא, אין לה, לא לייחס לזה שום עניין של רגש של התניות. אלא זה, זה הנותן, זה המקבל, זה האור, זה הכלי, זכר ונקבה. אנחנו מדברים פה על אנרגיות והמעגליות של הזרימה. אוקיי? צבעים, צבע אדום מסמל את הדין, את הגבורה, את קו שמאל. ספרה אדומה אוקיי? זה שמאל של שמאל של שמאל. אש של אש של אש. דין של דין של דין. אוקיי? דין בשלישית. עכשיו, תמימה שלא עלה עליה עול. שלא היא נתנה שום דבר לאף אחד. כלומר, מעולם לא נפגם השמאל של בה, שבה על ידי זה חסד. היא לא לקחה אף אחד עליה על הגב שלה. היא לא סחבה שום מסע, שום עול. רק קו שמאל. זה מסמל את הכוח של מה? של השמאל. מה מכניס אותנו לצרות? מה מכניס אותנו לבעיות? הדין. הקו שמאל. הרצון לקבל לעצמו בלבד שלא הפכנו אותו לרצון לקבל המלטתת. כי שוב, כל מקום שאנחנו נפגעים, כל מקום שבו הלב שלנו נפגע, מה הבעיה במקומות האלה? ששוקע בתוכנו, שוקעת בתוכנו הכללה של המוות. אין פה חירות. זה עבדות. והמוות זה דבר נרכש ומצטבר. לכן הזוהר אומר, שכל פעם שאנחנו לא הופכים, כל פעם שאנחנו מתמכרים לכעס, לשנאה, לתחושת הקורבן והמסכנות וכן הלאה, ואז אנחנו בעצם מקבלים את האור כרצון לקבל עצמו, אני בסדר ורק הם לא בסדר. אני בסדר והבורא לא בסדר. מה אתה רוצה ממני? מה עשית לך? בורא עולם. מה, אתה לא מבין שכיפו על אדם ישלם לו? שכל מה שקורה לך זה הזדמנות להתנקות, להשתפר, להפוך את השליליות לחיוביות כדי לבנות את הכלי. אם אין בך את האמונה, אתה צובר מוות. וזה לא קורה במכה, זה בתשלומים. פה פגיעה, פה טרוניה, פה תלונה, פה קורבנות, פה אשמה, פה האשמה. כל אחד מאלה מעורר את הצמצום מחדש, וזה נקרא מנעולה. זה נועל עוד חלק בטבע שלנו. עוד חלק בתודעה שלנו. עוד חלק ברצון שלנו לחיות. וככל שזה ננעל יותר, אומר, זה לתאר את התמאים. מה זה תמאים? אלה את האטומים. ולכן, אתה לוקח את השמאל של שמאל של שמאל הזה, פרה אדומה תמימה. שורף אותה. אש. אש נלחמים באש. והופך אותה לאפר. ואת האפר הזה, אתה שם במי מעיין, מים חיים. טיפה, ממש מעט. ואת המים האלה אתה מזל, אתה מה. כלומר, ממש, ומה אתה עושה שאתה עושה את זה? אתה מעורר אצלו. מעורר אצלו. את מה? את מה שהרג אותו. אבל מעורר את זה אצלו בצורה שהוא עכשיו יתמודד עם זה. יתקן את זה. כי כל מה שהוא מסתובב את זה, הוא מדחיק את זה. והוא שומר את זה בלב. למה הוא מדחיק? הוא לא מסוגל כבר להתמודד. אז הוא מדחיק ושומר, ומדחיק ושומר, והוא לא מודע בכלל לכל ה... כלומר, הוא לא מודע בכלל שבעצם הוא לא עושה את העבודה הרוחנית של, כמו שאמרנו בשבועות הקודמים, אם מישהו מרגיז אותי, יקום, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, ולספר לעצמי סיפור כמה הוא לא בסדר, אומר, אוי ואבוי, למה אני מתרגז ממנו? הרי זה שלו. למה אני הופך את זה לשלי? כי כל הפוסל, למומו פוסל. עוד פעם, זה לא אומר, אם אני כועס על הגנב, זה לא אומר שאני גנב. אלא זה אומר שאני כועס על הגנב במקום לעזור לו. אני פוסל במום שלי. חוסר ודאות, חוסר ביטחון, חוסר אמונה בטוב. שם עם המקום הזה אני פוסל. ואם, רגע, אז מה, אני לא רואה מה לא בסדר אצל מישהו אחר? שרברב, המקצוע שלו זה לראות מה לא בסדר אצל מישהו אחר. ולא לתלוש את השערות, אלא לתקן את זה. מזה אתה מרוויח כסף. הרופא רואה מה לא בסדר אצל מישהו, ועכשיו הוא עוזר לו לתקן את זה. הרופא לא אמור להיכנס להיסטריה ולצורך, אוי אוי ואבוי, כמה שהמצב שלך גרוע. אל תהיה רופא. הרופא אומר, ראינו כמה המצב שלך גרוע, יש הצעה לזה. יש, אתה לא נפגע אישית. אם אתה נפגע אישית, אתה לא יכול להיות רופא. לא יכול להיות רופא. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אנשים משלמים לאנשים כדי לראות מה לא בסדר אצלם, על מנת לתקן את זה, לא על מנת לקבל היסטריה מזה, חוץ מעיתונאים. ככל שההיסטריה יותר גדולה, ככה הם יותר פופולריים, נכון? התפקיד שלהם זה לעורר את הדלקת, ובעצם להפריח את התפרה, את הפריחה. אוקיי? לכן זה לא בריא. לכן לא קורה אף פעם שבן אדם הגיע להערה רוחנית מתוך קריאת עיתון. נכון? להפר, אם אתה בהערה רוחנית ואתה קורא עיתון, אתה כבר לא. מובן? ולכן מה שאנחנו עושים, על ידי הכוח של הפרה אדומה, אבל אין לנו פרה אדומה היום. כן, היה אפר פרה אדומה, כמה מאות שנים אחרי חורבן בית המקדש, ידוע שעוד היו חכמים שהשתמשו באפר פרה אדומה, עוד היה להם. אבל באיזשהו שלב אין לנו שום עדויות יותר על מישהו שיש לנו עדות מהמאה ה-16, שהרי הקדוש אומר לתלמידים שלו, בואו לירושלים, אני יודע איפה קבור הקד עם האפר של פרה אדומה, נוציא את זה, נתאר, נפיל, נבנה את המקדש. ונביא את המשיח. לא יסתדר. אבל אנחנו יודעים שהרי ידע שיש קד בירושלים מאפר פרה אדומה. אוקיי. אבל אם אנחנו, לא נראה לי שיש לנו הרבה סיכויים, אולי, שנמצא את אפר פרה אדומה בשבוע הקרוב, מה אני עושה את זה עם זה בשבוע הקרוב? שכל העניין של, של המהות, של הקריאה בתורה, והמהות של פרשת חוקת בשבוע הקרוב, זה לגלות בתוכנו את אותו ריפוי של אפר פרה אדומה, וזה אומר להיכנס פנימה, ולקחת דווקא את התמה ואת מה שחבוי, ולהפוך אותו, להמתיק אותו, לעורר אותו. כי דווקא שזה עולה לנו מול הפנים, לקבל אותו בברכה ולהגיד, הנה עכשיו אני יכול לתקן אותו. ולכן, פרה בלטינית וקה, ולכן חיסון וקצינשן, שזה בא במילה פרה, שזה אחד הסמלים הגדולים של הרפואה, של איך לחסן את האדם ממחלות, שזה בא בעצם העניין שהפרה האדומה מעוררת את הבעיה בצורה שאתה יכול להתמודד איתה, ולתקן אותה. ולכן, מה זה תיקון? שאנחנו מקבלים כל פעם עוד איזה חבילה של משהו שאני יכול להתמודד איתו, כי איך אומרים, הבורא לא נותן אגוזים למי שאין לו שיניים. כל פעם שאתה מקבל את ה... נדמה לך שזה טומאה, נדמה לך שזה צרה, נדמה לך שזה בעיה, לא, זה הזדמנות שלך לרפא את עצמך. ולכן זה עולה לך מול העיניים, כדי שתוכל לתקן את זה. בוא נראה איך היתר קשור לזה. בהמשך, מותה של מרים. אנחנו יודעים שמותם של צדיקים, גם מרים וגם אהרון, מחפר. מה זה אומר מחפר? הכוח של הצדיק זה כשהזוהר מסביר, כאשר הוא עוזב את העולם, הוא עוזב את העולם במה שנקרא מן, מים נוקבים, מסירות נפש. סוף סוף אפשר ללכת הביתה. והעוצמה של ההתלהבות של ללכת להתחבר אל האור, משאירה רושם עמוק בעולם הזה. מיתתם של משה, של מרים ואהרון, נותנת לנו הזדמנות שאתה רואה בן אדם עולה בשערה השמיים באהבה עצומה אל האור, באמונה שלמה וכן הלאה, זה מעורר אצל כל אחד מאיתנו את אותה מסירות נפש, שעם המסירות נפש הזאת אנחנו יכולים לרפא כל מחלה. שאדם עובד בבית חולים במיום, במסירות נפש עצומה, לרפא אנשים, לעזור לאנשים וכו', ויכול לעבור שעות ארוכות במקרה חירום, שהוא לא אכל ולא שותה, והוא לא שם לב אפילו. איך זה שהוא לא נדבק? ואיך זה שהוא מוצא בתוכו כוחות בלתי הגיוניים של לעזור לאנשים אחרים ולהציל אותם? כי יש פה מסירות נפש. המסירות נפש הזאת עכשיו, להבדיל, בכל אופן, כשאנחנו מדברים על מרים ואהרון, המסירות נפש שלהם זה כוח רפואי. כי מסירות נפש מרפא כל כך הרבה מחלות, שהאדם מתחיל לחיות חיים של מסירות נפש, הוא מאבד הרבה מאוד מחלות. כי מה זה מחלה? מחלה זה פשוט הצטברות של מוות בתאים, ברקמות. זה מוות שאדם ישלים איתו. פה הוא התייאש, פה כבר הוא ויתר, פה כבר הוא התעייף, כבר אין לו כוח, זה כבר כואב מדי. ואז מה קורה? הוא לאט לאט מדחיק ומדחיק ומכסה ומכסה ומכסה. כלפי חוץ הוא חי, אבל הוא עולה בהישרדות. הוא קם בבוקר, הוא עושה עבודה וכן הלאה. אבל כשאתה בא אליו ואומר, בוא נעשה את זה וזה. זה מאלה שתמיד יחבו לך את ההתלהבות. ואני אומר, אלה שיורידו לך גשם על המצעד. אתה רוצה לעשות משהו? זה חברים כאלה לא צריך אויבים. הם יגידו, מי אתה חושב שאתה הולך לשנות משהו? מה זה ההתלהבות הזאת? זה הציניות הזאת שמצננת כל התנהבות. זה הסרקסטיות שהורגת כל אופטימיות ורצון לשנות ולשפר. קוראים לזה זקנה. שזה מצב תודעה. של הצטברות של הרבה מאוד מנעולות. הרבה מאוד מוות. האפר פעד הוא מה? זה היכולת לעורר את כל המוות הרדום הזה, ולהגיד, אני יכול להתמודד עם זה. אני יכול להפך את זה, אני יכול להוציא את זה, אני יכול לתקן את זה. להפך את זה, לתאר את זה ולרפא ולתקן את זה. וזה מביא אותנו אל העניין של הבאר. שמה זה הבאר של מרים? מה זה בער? הרי כשמדברים על רפואה וחיי נצח, מדברים על מעיין הנעורים, נכון? זה הבער של מרים. איפה הבער של מרים? האגדה אומרת שכאשר עם ישראל הגיעו לארץ וכבר שתינו מהירדן וכן הלאה, הבער של מרים ראתה שאנחנו מסתדרים יום שיוב, דלגה לה והגיעה לכנרת וקפצה לה לכנרת, ומאז היא נמצאת בכנרת. מספר לנו רבי חיים ויטל, שכשהוא הכיר את האריזל, הוא היה לומד עם האריזל כל, הרי אומר, כל מה שבאתי לעולם זה כדי ללמד אותך, שאתה תלמד את כל העולם. הבעיה הייתה שרבי חיים ויטל היה שוכח כל מה שהוא למד. אמר לו, הרי יש לי רפואה בשבילך. הלכו לטבריה, ושם מדרום לטבריה, יש איזה מקום של שלושה עצי תמר, אין כבר, עברו ב-500 שנה. הארי לקח אותו בסירה אל קצת לתוך עומק הים, ואמר לו, פה הבאר של מרים, תרד מהסירה, תטבול פה, תעשה מקווה. עשה מקווה, מאותו רגע הוא זכר כל מה שהארי לימד אותו. לא שכח, כמעט דבר. אז איפה באר מרים? מה יוצא לנו מזה? באר מרים זה סמל של מעיין הנעורים, מעיין החיים. הכוח הזה של הייתה תקופה לפני הרבה שנים שלימדתי במרכז גמילה מסמים ואלכוהול. וראיתי שאנשים שיוצאים מהמרכז גמילה, זמן קצר אחרי זה חוזרים בחזרה. לבד הם לא מצליחים להתמודד עם זה. ואז עזרתי להם לבנות אותם כקהילה מחוץ למרכז גמילה. שהם היו נפגשים ותומכים זה בזה, אם זה במפגשים ואם זה טלפונית וכן הלאה, ברוך השם, הקהילה שלהם הלכה וגדלה, ושנה אחר כן, אף אחד מהם לא חזר בחזרה. ביום אחד הם מביאים חבר שלהם, ואומרים, תשמע, הבן אדם חולה בסרטן. שואל אותו, מה מצב? אומר, אני הולכים לעשות לי, הוא נותן לי תאריך, אני רואה שזה 9 באב, הם הולכים להוציא ממני תאי גזע, כי הם הולכים לעשות טיפול, של טיפול של השתלת, מה שנקרא השתלת מי החצם. אז קודם כל, מנסים לראות אם אפשר להוציא מהבן אדם מספיק מי החצם, בריא כדי להשתיל אחרי שמורגים הכל. אמרתי לו, לא, 9 באב לא כדאי, תבקש מהם לדחות, ואיך תבוא בוודאות. זה בינתיים יש לנו פרשות חוקת, בלק, פנחס, פרשות של רפואה, תהיה איתנו עם הקהילה וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא ישב איתם, ובקיצור היה כל כך הרבה אהבה, כל כך בתמיכה, וקריאת התורה והזוהר וכן הלאה. ואז הוא הלך וניסו להוציא ממנו תאי גזע. ואז הוא בא אליו ואומר, שאחרי שהוציאו ממנו תאי גזע, באו אליו הרופאים בהלם מוחלט ואמרו, תשמע, יש לך שיא עולמי, בכמות של תאי גזע בריאים, שהוציאו ממך בזמן קצוב, מסוים. אתה לא צריך את הכל, אולי תתרום. למה לא תתרום? הוא תרם. כלומר, כאשר האדם מתחבר לאנרגיות החיוביות של הפרשות האלה, כל אדם ואדם הופך להיות למעיין הנאורים בעצמו. הוא מייצר תאי גזע. מה זה התאי גזע? זה אותם תאים שיש בהם את החיוניות. כשאתה לומד את כתבי הארי, זה בעצם נקרא עם תאי מוח עצם. מה זה מוח עצם? שהארי ז"ל מסביר, זה תאים של כתר, לא גזע. זה התאים שיש בהם את הכתר. מה זה הכתר? זה הכוח של שהנביאה של מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים, והאמונה בזה, ככל שהאמונה בזה יותר חזקה אצל האדם, הוא מייצר יותר תאי גזע. שמה התאים האלה בעצם עושים? מחדשים את הרקמות, מחדשים את הכל, מתקנים את מה שפגום. הם אלה שבעצם אחראים על התחושת אני בריא. תחושה הזאת של וואו, אני בריא. ככל שיש לאדם יותר כוח חיוניות מתוכו, כך יש יותר תאי גזע שמתקנים. ולכן כל העניין הזה של הסלע, של להוציא מים מן הסלע, זה לעורר בתוכנו. אבל מה הבעיה? חוסר אמונה. לכן משה הוא לא האמין שעם ישראל הגיעו למצב שהם יכולים לעורר את זה מדיבור אל הסלע. אז הוא עיקה בסלע. סוג של כאילו, משה ואהרון, בגללכם לא תיכנסו לארץ. הבורא לא רצה להעליב את עם ישראל, ולהגיד, חבר'ה, עברו 40 שנה, אתם עדיין לא מוכנים לביאת המשיח. צריכים לעשות את זה לבד. ובאמת, מה ההמשך? תשימו לב, בואו נראה את ההמשך. אנחנו מגיעים להור ההר, פרק כ' פסוק כ' ב', וייסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. פה מת אהרון. אהרון הכהן. אהרון הכהן היה אחראי על ענני הכבוד ועל ההגנה. וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך הכתרים, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי, לא הייתה לנו הגנה, ממה עשוי ענן? מהרבה טיפות של מים, ומה זה מים? חסד. הענן שמגן על האדם זה כל אותם אלפי אלפים של מקרה, של מעשה החסד של האדם. אבל אם אתה עושה חסד כאן, חסד ספורדית, פה ושם, ככה בנדירות, זה לא יוצר ענן. ענן זה הרבה 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 מעשים. הרבה הרבה מעשים, זה תרסיס. של מעשים ומחשבות וחיוכים ועזרה ואכפתיות וכן הלאה, שאדם מייצר. הענן הזה שומר על האדם. הענן הזה מחבר את האדם למקום שהוא צריך להיות בו. לענן, כל הידע נמצא בענן, נכון? אמרנו שמשה רבנו היה ראשון שהוריד את כל התורה מהענן אל הלוחות, לטאבלט. עכשיו, כתוצאה מהמכה הזאת, שאיבדנו את אהרון ואיבדנו את ענני הכבוד, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימות עם רב בישראל. עכשיו תקשיבו אותו מה שקורה כאן. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו באדוני ובך. התפלל השם ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם. אוקיי, עד עכשיו אין פה חידוש. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף. שים אותו על נס. למה קוראים לזה נס? למה קוראים לזה נס? הרי נס זה? זה דגל, ולמה נס? נס זה התעלות מעל הטבע. והיה הכל הנשוך וראה אותו וחי. פה יש מאמר יפה יפה של הרמב"ן. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. ואני רואה בעיניי בסוד הדבר הזה, אומר הרמב"ן, כי הוא מדרכי התורה שכל מעשה הנס בתוך נס. תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחלה. אתה רוצה לרפא מישהו? צריך להסיר את הסיבה שמרפא אותו, שמחליה אותו, נכון? שמזיקה לו. אתה הולך לרופא רגיל, מה הרופא נותן לך? תרופה שמדכאה את המחלה. היא לא מסירה את הנזק. מה המזיק? הרגש. נכון? שהאדם צבר. ומה אומר פה הרמב"ן? בדרך כלל שאנשים, אותו חלק שמזיק להם, הפגיעה, הטראומה, זה דבר שהאדם, המערכת שלו עוסקת כמה אנרגיה אדם משקיע כדי להשכיח את הטראומה ולחסות. נכון? להדחיק. הוא לא יכול להתמודד עם זה. אבל מה קורה? אומר הרמב"ן, בדרך כלל, אם האדם עבר איזושהי בעיה, ועכשיו הוא איכשהו מצליח להתאושש ממנה, זה בגלל שהוא מדחיק. מה יקרה אם הוא יחזור לאותו מקרה דומה? כל הטראומה תתעורר לו מחדש, וכל הסימפטומים של המחלה, נכון, כמה מקרים שאדם נכנס לרמיסיה. זה שם. אבל איכשהו הוא מצליח להדחיק את זה. ופתאום הוא עובר איזה מאורע, שמעורר אצלו את הטראומה, וכל המחלה מתפרצת שוב. נכון? זה ידוע. זה הרמב"ן. אומר, תראו פה את הנס. בן אדם עבר טראומה של נשיכה של נחש, ומה מרים לו? נחש. מרים לו נחש. זה אמור להחמיר את המחלה. פה הנס. שמה שקורה כשהאדם רואה את הנחש, היה חי, להודיעם כי השם ממית ומחיה. אומרים חזל, האם נחש ממית או נחש מחיה? אלא שישראל נושאים את עיניהם למעלה, לראות הנחש, ויודעים שהשם ממית ומחיה, ואז הם מתפללים. כלומר, מתי האדם מצליח לתקן את המחלה? לא שהוא מדחיק. דווקא שמתעורר לו הזיכרון. ואז הוא באמונה שלמה מתפלל לעזרה, ואז לוקחים לו את הזיכרון. למה? ברגע שזה הופך לאמונה, תשובה מהאהבה, זדונות נהפכים לזכויות. אז פתאום הטראומה הופכת להיות ללימוד. הנפילה הופכת לירידה לצורך עלייה. הכישלון הופך להיות להזדמנות. ואז האדם לא מסתכל על זה בתור טראומה, ועכשיו אני בפוסט טראומה, הוא מסתכל על זה בתור הזדמנות ואתגר ותיקון ותשובה. וזה מה שהנחש, זה אומר הרמב"ן, זה הנס. הנס הוא שאתה רואה את הנחש, וזה מעורר לך את הקשה ואת כל ה... ואתה מתפלל. ושאתה מתפלל ומתחבר לאמונה, זה מה שמרפא אותך. כי האמונה מחליפה את הטראומה. כשיש אמונה שלמה, אתה יודע שהכל היה לטובה. כשאתה יודע שהכל היה לטובה, אתה לא בפוסט טראומה. אתה בהכרת תודה. וזה מתחיל ממה? משה, תתפלל עלינו. למה תתפלל עלינו? מה אתה... כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו, אם אנחנו נתפלל, הבורא יקשיב לתפילה שלנו. לא מאמינים שלתפילה שלנו יש ערך. ופה זה אותו זוהר שאומר שכאשר בדור שלנו נכנסים לבית הכנסת ומתפללים את תפילתם ויוצאים ריקים כלומת שבאנו, כי אינם יודעים את הכוונה, וזה מה שהזוהר אומר על העניין הזה. היה מתיירא, היה רואה צורת הנחש שנשכו, אומר הזוהר, היה מתיירא ומתפלל לפני השם, וידע שזהו עונש הרשעים. אבל ברגע שהוא מתפלל, הוא כבר הופך להיות בן. כבן שמתפלל לאביו. כשאתה מתפלל כבן לאביו, אז במקום שהפחד ירוג אותך, התפילה תרפא אותך. כי מתי בן אדם מתפלל? שהוא מאמין שיש מי ששומע לו. וזה מביא אותנו מיד הפסוק שכחן. על כן יאמר בספר מלחמות השם, וכולי וכולי, ואז פסוק י"ז, פרק א', אז ישיר ישראל את השירה הזאת. מזכירה לכם משהו? שירת הים. אבל איך היה בשירת הים? אז ישיר משה ובני ישראל. פה, אז ישיר ישראל. ואנחנו מבינים זה? משה מבין, או, הם יכולים כבר לשיר לבד. הם לא צריכים שאני אחזיק להם את היד. הגיע הזמן לשחרר אותם. שישירו לבד. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי באר אין עולם. מה זה הבאר? זה אותה כוח של חיות, של מעיין הנאורים. הגיע, עכשיו אתם יכולים להתפלל ולשיר, ואתם יכולים לעשות את זה לבד. אתם לא צריכים לבוא למשה לבקש שיתפלל עליכם. באיך הפרוע שרים קרוע נדיבי העם, במחוקק במשנותם ומדבר מתנה. אתם רואים את התהליך? נכון, זה מתעורר, זה כואב. אתה הולך ליפול, אתה רוצה למות, ואז לאט לאט אתה לומד, רגע, לא, אין לך ברירה. זה החוקה, זאת חוקת התורה. תתפלל, תילחם על זה, תראה שאתה מצליח לעורר את החיוניות ואת הריפוי, ואת הרפואה ואת הכוח של המקווה בתוכך. אתה לא צריך את משה. כן, תורת משה. אבל עכשיו אתה יכול לשיר לבד. כתוב השרים, בערך חפרו השרים, לא מרים, לא משה. לא אהרון. אתם כבר לא צריכים את ההגנה של אבא ואמא. יש פה אבא ואבא ואמא, שלא ניכנס לוויכוחים וכו'. משה, אהרון ומרים. חבר'ה, היה קשה, נפלתם, נכשלתם, אבל עכשיו אתם יכולים לבד. ואז, מה השלב הבא? לא נכנסים דרך אדום, לא נכנסים דרך מואב, מגיעים לסיחון, סיחון בא להילחם, ישראל מכה את סיחון, וברגע כבר כבשנו את עבר הירדן המזרחי. למה? אתם כבר יכולים להתפלל לבד. אתם יכולים כבר לטפל בבעיות לבד, אתם מתחילים להתכונן, להיות עם חופשי בארצנו. אוטוטו, משה יכול, השמש תשקע, ויזרחו הירח וכוכבים. משה ילך, ויהושע ועם ישראל יוכלו להעיר. כלומר, כל העצמה, שאנחנו, כל אדם יכול להשיג את הרפואה שלו מעצמו, על ידי התהליך הזה שיש בפרשת חוקת, של דווקא להפך את הרגש, להפך את השליליות, לתקן את זה, להפוך את זה לחיוביות, להפוך את זה לגדילה, ואז מגיעה הרפואה. אחרי כן יש עוד כמה פרשות של רפואה, אבל זה פתחנו כבר את ה... תודה רבה, שבוע טוב, ורפואה שלמה לכל מי שצריך.